ציפי שמילוביץ', אנחנו משהו כמו 10 ימים, 11 יום לפני הטיפ אוף, לפני שה-NBA חוזר לחיינו, סוף סוף, באמת תקופה כל כך ארוכה, אגב זה מרגיש לי כמו אתמול, אני לא מבין איך החודשים האלה עפו, אז קודם כל, אחר הצהריים NBA טובים לך, מה שלומך?
בסדר גמור, כן, ספירה לאחור.
ספירה לאחור. היא נורא מהירה הפעם, אני לא יודע למה אני מרגיש ככה.
היא מהירה, היא מרגישה מהירה, כי אני חושבת שה-NBA, אני לא זוכרת...
כן, הם הקדימו את זה קצת, אני חושב.
נכון, הם גם הקדימו את זה, ואני גם לא זוכרת טרום עונה כזה מלא ב...
כן, היו המון, המון אקשן היה.
ואקשן כזה ששם את הליגה בכולם מדברים על ה-NBA, בחודש שבו הפוטבול כבר ממש בפנים, והבייסבול הולך לפלי אוף,
כן.
וה-NBA עוד לא התחילה בכלל, וזה עדיין אחד הבאזים העיקריים. אני חושבת שאדם סילבר בסדר עם זה.
כן, אז לפני שניכנס לשיחה עצמה, אני הצעתי שנעשה את הקידום של הליגה בשני חלקים, וחשבתי ישר, כי זה תמיד ככה, תמיד הכל מתחיל במזרח בארצות הברית, אמרתי בוא נתחיל עם המזרח, ואת אמרת לי, טובי, יש אירוע בגולדן סטייט, בסן פרנסיסקו, מכות, בלגן, בוא נתחיל עם המערב, כי סיפור דריימונד גרין, אני רק אגיד שהיה איזה עימות בינו לבין ג'ורדן פול, וזה פחות או יותר מרגיש כמו אבא גדול וחזק, שבא וחוות באיזה ילד, שהוא כנראה חצוף, אני לא יודע, לא הייתי שם, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב.
לא, זה לא נראה טוב, מאוד מעניין, אני חושבת שהווריורס היו מטעטים את זה בשקט מתחת לשטיח, עם התנצלות פומבית ואולי איזו השעיה לשבועיים, הווידאו הוא די מזעזע, וזה מבחן עכשיו לתרבות של הווריורס, לסטיב קר, לכוח של סטף קרי בקבוצה, זה מבחן, כי אני לא חושבת שאפשר לעבור בשתיקה, על כזו בומבה.
אז אני אגיד לך מה ראיתי בשעות האחרונות, ביממה האחרונה ב-ESPN, בטוויטר, בכל מיני מקומות, בגולדן סטייט אכן זוהמים, אבל באופן כל כך אמריקאי, הם פתחו בחקירה נמרצת, איך הווידאו דלף, TMZ, איך הם הגיעו למישהו שעמד עם טלפון סלולרי, וצילם את הדבר הזה, זאת אומרת, זאת הבעיה שלהם, וזה אגב מאוד מאכזב, כשאני חושב על ארגון כמו גולדן סטייט, כי באמת הם היו סוג של role model, ממש דוגמה ומופת לניהול אמיתי, לניהול אנושי, לניהול מתחשב.
אני יכולה להבין למה הם כועסים.
בסדר, אבל תכנס בבית, מה שנקרא.
לא, בוודאי. הם עושים את ועדת חקירה פנימית שלהם.
בדיוק. מה יש לך להתעסק עם הוידאו? הוא יצא next. זה נורא לי מוזר.
צריך לחכות ולראות מה תהיה ההחלטה הסופית שלהם לגבי דריימונד גרין. בסופו של דבר זה המבחן הגדול.
כן, טוב, אז על זה נדבר. כן, אז על זה נדבר בשיחה עצמה, כי יש כמה מבחנים מאוד גדולים, אפרופו גרין ופול ואחרים בגולדן סטייט, שנכנסת לעונה מעניינת מבחינתה. אז אני אזכיר לכולנו שאנחנו שוב בשיחת ספורט, שוב בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק, וכפי שדיברנו לפני ההקלטה, אני ממש ממש שמח לראות שהמספרים, אני יודע, ציפי תגיד לי, תגיד נוסקים, למה לא, תגיד, אבל אני אומר, הם עולים,
נוסקים, תגיד.
כן, תגיד. וזה מאוד משמח אותי, ואני מקווה שהמגמה תימשך, אז זהו, אז, ו-NBA זה תמיד אחד ההוגנים שלי בחיים ושל הפודקאסט הזה, אלא מה? אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה, כרגיל, של Silent Regression, נחזור ונקדם את העונה החדשה של ה-NBA, ואנחנו נתחיל במערב, אז עוד רגע. כן, אוקיי, אז NBA ממש ב-19 לחודש, שני משחקי הפתיחה, אנחנו הולכים לראות את גולדן סטייט באחד מהם, כמובן, האלופה, אבל הם מתחילים עם טעם מוזר בפה, אני רק אגיד, התקרית באחד מהאימונים, עכשיו זה תקופת ההכנה, משחקי הכנה, בעיקר אימונים, כל מיני ניפויים אחרונים של הקצוות של הסגל וכן הלאה, והיה שם איזשהו משהו, איזשהו עימות בין הווטרן המאוד קולני ולפעמים גם אלים, דריימונד גרין, שהוא חלק כמובן מהקור, מהבסיס של הקבוצה הזאת כבר הרבה שנים, ואולי בלעדיו באמת קשה לדעת אם היו עושים את ההישגים האלה, לבין הכוכב העולה, ג'ורדן פול, שממש פרץ בשנה האחרונה והיה סנסציה. הם דיברו, אי אפשר לראות מה קורה, דלף איזה וידאו, גרין התקרב אליו, פול הדף אותו, ואז גרין התנפל אליו כמו, 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 כמו ב-NFL, כמו, כמו איזה, לא יודע, safety guard, whatever, שמתנפל על הקווטרבק. זה היה, זה אלים ומפחיד. איך זה נראה בצד שלך? את גם מחוברת כמובן למדיה האמריקאית, רואה ושומעת את הדיבורים שם.
כן, הווידאו עצמו הוא באמת מזעזע. זה לא שלא קרו דברים כאלה בהיסטוריה, אתה יודע, השבוע כולם
הסכימו... סטיב קר ומייקל ג'ורדן,
כמובן. בדיוק, כולם הסכימו שסטיב קר קיבל בוקס ממייקל ג'ורדן, אבל ההשוואה הזו היא, אפילו ההשוואה הזו היא לא נכונה. כי דריימונד גרין, אם אנחנו עושים השוואת היררכיה, דריימונד גרין הוא לא מייקל ג'ורדן של גולדן סטייט ווריורס. אז זה נראה רע, והעניין הוא שבמקרה הספציפי אנחנו מדברים על מישהו שבאמת יש לו היסטוריה מאוד אלימה, זאת אומרת, הפיוז שלו מאוד קצר, הוא מתפרץ נורא מהר, יש לו בלי ספק בעיות של שליטה בכעסים, והתרוצצה פה השבוע תיאוריית קונספירציה לפי הגולדן סטייט, מישהו, הם הדליפו את הווידאו הזה כדי, כחלק ממסע ומתן עתידי על, על חוזה של, של דריימונד גרין, משהו שיאפשר להם אולי לעשות עליו איזשהו טרייד, הוא בלי ספק קצת מעבר לסי, והוא בעייתי, הוא בעייתי, יש לו היסטוריה של התכתשויות עם, עם אנשים בקבוצה הזו, בקבוצה שהיא בנויה על, על, על כימיה ועל... וזה שבסופו של דבר הם כולם שמים הכל בצד. אני חושב שזה מבחן מאוד גדול, בהנחה שבסוף זה יירגע, אנשים ישכחו מזה, תתחיל העונה, כולם ישחקו, אף אחד היום, כבר היום אף אחד לא זוכר מה קרה בסלטיקס לפני שלושה שבועות. אז תתחיל העונה, אנשים ישכחו מזה וכו' וכו', אבל זה מבחן לסטיב קר, ואני לא יודעת איך יחסים בתוך קבוצה מתאוששים מהדבר הזה, פול הוא שחקן חמישייה, אני לא יודעת איך זה, איך הם ממשיכים מכאן. מצד שני, אתה יודע, זה גולדן סטייט ווריור, זה מדיין הקבוצה של סטף קרי ושל קליי תומפסון ושל סטיב קר. ואני מניחה שהם יסדרו את זה, אבל זה לא דרך להתחיל עונה, זה בטוח.
תראי, אתמול ראיתי NBA Today, זו תוכנית יומית כזאת, לפחות 4-5 ימים שבוע של ESPN, מליקה אנדרוס וכל מיני אורחים וזה, בזמנו זה היה רייצ'ל ניקולס. בכל אופן הביאו שם, יש להם בפאנל את ריצ'רד ג'פרסון, שגם היה בגולדן סטייט איזה עונה 2, וגם לקח אליפות מול גולדן סטייט עם הקוולירס, עם קליבלנד באליפות האי ההיסטורית ב-2016, ומערכו במקרה בעניינים אחרים את קווין לאב, אפרופו בעיות... בעיות ראש מכיוונים אחרים, ודיברו על זה הרבה. וגם ביקשו את תגובה של שניהם על, על הסיפור הזה. אז שניהם אמרו שזה נראה לא טוב, אבל שדברים כאלה קורים, ולא צריך להתרגש, וזה בסדר, ואל תחשבו שזה פעם ראשונה, וזה גם לא תהיה פעם אחרונה. ואני רק נזכר שממש לפני העונה, שהתחילה לפני חודש של ה-NFL, באחת המחנות האימונים של האלופה, של LA Rams, השחקן הכי חשוב והכי יקר והכי דומיננטי שלהם, אירון דונלד, שהוא השחקן הגדה הטוב בליגה, גם כן נכנס לאיזשהו אימות עם שחקנים בקבוצה שלו, באחד מהאימונים הפנימיים, מהמשחקים הפנימיים, ולא היה חסר שהוא ירוג מישהו עם הקסדה, זאת אומרת הוא נופף קסדה, זה דבר unheard of בפוטבול, בטח לא בקבוצה שלך, זה כמו שכשהם הולכים הכל בבייסבול, הם קודם כל זורקים הצידה את המחבט, כי לא נשמע דבר כזה שאתה הולך להרביץ עם המחבט לשחקנים. אז והאמת שהם התחילו את העונה צולעים, זאת אומרת, גם אירון דונלד הוא לא מה שהיה, אז יכול להיות שזה כן משפיע על קבוצות. אני אגיד לך משהו, אני חושב שדריימונד גרין הוא בעיה היום לגולדן סטייט. אני דיברנו על זה בשיחות סיכום העונה ובשיחות בפלייאוף. א', יש, הוא בחלק הצולל של הקריירה שלו, ראינו את זה ברוב העונה שעברה ובחצי מהפלי אוף, הקליעה שלו זה דבר ספורדי לגמרי, ואתה לא יודע אם הוא יפגע בטבעת או בכלל יזרוק, הוא לא ברמה של בן סימוס מבחינה זאת שהוא מפחד, הוא לא מפחד, אבל האחוזים מזעזעים, אבל אני לא בטוח עד כמה הוא מחבר את הקבוצה, אני חושב שהיום הוא... לא בטוח כמה, אם הוא יותר תועלת או יותר נזק, ויכול להיות מאוד שהם יתחילו לחשוב, כמו שאמרת, על השלב הבא.
אין בכלל ספק שהם מתחילים לחשוב על השלב הבא. היו כל מיני דיבורים בקיץ, שמועות על זה שגולדן סטייט כן מחפשים אולי דרך לעשות איזשהו טרייד על דורנט, ואני פסלתי את זה בהתחלה, אמרתי, זה לא יכול להיות, ועכשיו אני חושב שאולי כן היו איזשהו ניסיונות כאלה.
היה דיבור, אני שמעתי על זה בפודקאסטים.
כן, גם
סטיף קר. שלייקוב נדלק על העניין הזה, סטיף קר פשוט פחות התאהב, אבל...
כן, גם סטיף
קר דיברו איתו.
כן, גם סטיף פחות או יותר אישר את זה.
לא, הוא אמר, היו דיבורים, כן, דיברו איתו גם.
ואני מניחה שכל שיחות על דיל כזה כללו בצורה כזו או אחרת את גרין.
חייב להיות, מה הם יכולים לתת? זה גרין, וויגנס, אגב, כנראה גם פול.
נכון, נכון. ויכול להיות שזה הוסיף לכל המתח הזה.
וזה לשניהם זה עונת חוזה.
בוודאי.
צריך להגיד, שניהם זה עונת חוזה, ואצל פול זה החוזה הראשון הגדול, ואצל גרין זה החוזה הגדול האחרון.
בדיוק.
זה סיפור, סיפור.
אז זה חלק מהעניין. עכשיו, ג'ורדן פול הוא כנראה, אתה יודע, מהחבר'ה האלה שהשתן עלה להם לראש מאוד מאוד מהיר, הוא בסופו של דבר שחקן טוב, יש הרבה טובים ממנו בלילה, הוא לא כזה כוכב, לפחות לא בעיניי.
אני מסכים איתך.
אבל הוא, אתה יודע, הוא אחלה, והשתן עלה לו לראש, זה די ברור. שום דבר מזה לא מצדיק את הבומבה הזו שהוריד לו, אין, אי אפשר להצדיק את זה.
לא.
עכשיו, גם זה, אני מאוד אוהבת את ריצ'רד ג'פרסון באופן כללי, אני תקשה לי עם כוכבי NBA שרצים עכשיו לטוויטר ואומרים, מה זה שטויות, זה קורה כל הזמן. זה שזה קורה כל הזמן לא הופך את זה לבסדר, הוא, דרימון גרין הוא פי שלוש בגודל מג'ורדן פול, הוא הוריד לו בומבה שיכלה לדפוק לו את הראש. לא משנה מה הוא אמר לו, את יודע, אני יכולה להבין את ההתחממות הזו, אבל יש לזה גבול, ובמקרה של גרין זה היסטוריה מאוד מאוד ארוכה. אז זו בעיה, אני חושבת שאת גולדן סטייט לגמרי, אני חושבת שהם כן רוצים, את יודע, לשחות את הלימון כמה שאפשר בעונה הקרובה, כדי אולי להוציא עוד אליפות אחת עם הסגל הזה, אבל הם בלי ספק בתהליך של טרנזישן, והם יצטרכו לעשות שינויים. וזה, הטרנזישן הזה הוא טבעי, ככה זה. אנשים מתבגרים ואתה מחליף לשחקנים. והמועדון הזה הוא בנוי מספיק טוב, ויש לו תרבות והוא בריא, והצורה שבה הם עושים את הטרנזישן היא תמיד תהיה בריאה. אבל...
יותר מזה, גם ההתעקשות לשמור על הקור, כאילו Warriors for Life, כמו שהיה בזמנו Celtics for Life, או Bulls for Life, או whatever, קודם כל, העידן הזה פחות או יותר חלף, ואם הוא קיים בכלל, הוא שמור לבודדים, אולי לסטף קרי היום, באמת, אני לא יכול לחשוב על אף אחד אחר בליגה.
רק סטף. אני מניחה שגם תומסון, כי יש שם איזה עניין
סנטימנטלי. כן, אבל תומסון כנראה פשוט בגלל הבריאות, כנראה ממילא will fade out מתישהו.
כן, אבל זה רק סטף. היחידי שנמצא במקומות האלה של ג'ורדן, קובי, אתה יודע, השחקנים שהיו...
נוביצקי, יש כמה בודדים, כן.
זה רק סטף קרי, ו... אבל אני יכולה להבין את זה שסטף תומסון וגרין, הם, אתה יודע, זה משפחה, כן. והם היו ביחד בשוחות כל השנים האלה, כן. אז אני יכולה להבין את זה, ואני גם מבינה למה הנהלה רצה לסטף קרי, לראות איך אנחנו סוגרים את זה בדרך שבה גם אנחנו מאנשים, אבל
לא,
גם
זה
אנחנו...
כמו הסיפור עם הווקסינשן של אנדרו ויגנס, כן. מישהו הלך ודיבר איתו, אנחנו יודעים
את זה. גם אנחנו מאנשים, וגם אנחנו לא שופכים את התינוק עם המים וכו' כן. וכו'. אבל אין בתמונה הגדולה, אני לגמרי חושבת שאנחנו, אתה יודע, קטונתי מלייעץ למיירס, אבל הם צריכים להגיד...
אני חושב שאם יהיה עכשיו על השולחן, עם כל הכבוד לביג טרי, וביג טרי זה מילה גדולה שקצת המאיסו אותה בשנים האחרונות, כי היו כמה כאלה גדולים בהיסטוריה, אבל אני לא בטוח שגרינו אחד שמרכיב שלישייה כזאת, אבל נניח שזה ביג טרי של גולדן סטייט במונחים שלהם, אני חושב שזה פחות או יותר על סף סיום של הסיפור הזה, ובמידה רבה גם תומסון לא סקיור, כי אם הוא חוזר בכושר של השנה שעברה, זה כבר לא בטוח שהדאבל הזה שנקרא קרי, קרי תומסון, תומסון קרי, ימשיך לסחוב. קרי הוא ברמות אחרות לגמרי, אבל שוב, זה כבר עניין באמת יותר נפשי מכל דבר אחר. גרין, אם אני צריך לאמר, אולי עוד אמנה, אולי ככה, את יודעת, בעונת הטריידים הגדולה, יהיה איזה בלוקבאסטר שישלח אותו, כי אני לא רואה שהם הולכים לתת לו את החוזה שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא רוצה את חוזה המקסימום לווטרן, שזה הרבה הרבה כסף שיתקע אותם להרבה שנים, והם לא יקבלו את התמורה. No way. ויותר מזה, זה יקשה עליהם לעשות עליו טרייד בהמשך. אפרופו מה שקרה עם ווסטבורג, זה פשוט לא יקרה.
לא, 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 הוא פשוט, הוא גם לא שווה את הכסף הזה.
אוקיי, אז, והוא רוצה
אותו. אם אתה רוצה לתת אותו, את הכסף הגדול הזה כהכרה, תודה על זה שהוא, על הקריירה שלו.
תיתן לו מניות, כן, זה לא...
תמצא דרך, אבל אם אתה רוצה לשמור כסף, כדי לשמור את הקבוצה הזו קונטנדר כל שנה,
אני חושב שאנחנו באלטרקיישן הזה, בתקרית הספציפית הזאת, ראינו פחות או יותר את תחילת הסוף של גרין בגולדן סטייט, וצריך להגיד, אולי זה, גם אנחנו רואים את תקופת המעבר שמתחילה, שתתחיל כבר עכשיו היא מתחילה, כי אנחנו יודעים שעכשיו הם הולכים להתבסס ביג טיים על וויזמן ועל... ועל מודי ועל
קמינגה. יש להם עתיד נהדר, כאילו.
יש להם עתיד נהדר, אבל הם לא יכולו לשמור את כולם. הם לא יוכלו לשלם, בוודאי לא לגרין, אבל גם לא בטוח פול שיוכלו לשלם, וירצו לשלם את כל הסכומים האלה של חוזה אמיתי ראשון, של עשרות מיליונים, למרות שיש עוד מעט את ההסכם החדש, וזכויות שידור חדשות והכל, זה עדיין יהיה קצת מסובך מדי. אוקיי, אז אנחנו פחות או יותר אמרנו את דעתנו על גולדן סטייט, אז אם אנחנו מסכמים או מנסים לקדם את סיפור המערב, הכי קל לדעתי, לטעמי, להגיד, האלופה המכהנת לא נחלשה, לא היו שם עזיבות דרמטיות, לא היה איזה ברייקדאון שאתה אומר שבגללו הקבוצה לא תוכל to repeat, מה שנקרא, אבל זה לא מרגיש עד הסוף ככה, למה?
אני לא יודעת, אנחנו גם, אתה זוכר את התחילה העונה שהקודמת של גולדן סטייט והמשבר שלהם באמצע, ואני חושב שהם עדיין פייבוריטים במערב, אני חושב שהם עדיין, הם בטח פייבוריטים להגיע לגמר המערב, הם לא נחלשו, נגיד ש... בוא נעזוב את כל התקרית הזו, נגיד שגרין נותן את היכולת של הממוצעת שלו, הוא כבר לא... הם לא נחלשו, הקור הצעיר הזה הוא רק, הוא חוזר לעצמו, הוא משתפר, וויזמן, זה נראית לי כמו עונת פריצה.
כן, מה עדיין... צריך להגיד שזה בעצם עונת הרוקי המעשית שלו. זאת אומרת, כן? זה יהיה שנה שלישית והוא לא שיחק עד עכשיו.
כן, כן, כן. אני חושבת שהם, כל עוד אין להם שם פציעה רצינית, כל עוד סטף קרי ביכולת הזו, הוא שומר על היכולת הזו, הם תמיד קונטנדר. ונכון שהמערב יהיה הרבה הרבה יותר קשה השנה ממה שהוא היה שנה שעברה, הם עדיין בעיניי מועמדים בוודאי להגיע לגמר, לגמר המערב.
אוקיי, אז התחלנו, נתחיל באמת עם מי אנחנו רואים שהולך להיות בטופ של המערב. אני סימנתי לי כמה קבוצות שלא בטוח עד כמה כולם מסכימים איתי, אבל מי אני? אני סתם הסתכלתי על... ישבתי כל הבוקר שלי, שזה כבר, זה היה הלילה שלך, ועברתי על הרוסטרים, על רשימת השחקנים של של הקבוצות, וכמה הצצתי בטלוויזיה, במחשב, במשחקי הכנה, קצת לראות איך השחקנים נראים. כי למשל, סתם דוגמה, דיברנו לפני כמה שבועות על זיון וויליאמסון. האם הוא חוזר, האם הוא עומד על הרגליים, האם הוא הוריד במשקל, אז החדשות הטובות הן שהוא נראה נפלא. הוא פשוט נראה מפלצת, הוא זז יופי, יד רכה ליד הסל, הוא לא קולע כרגע עונשין, אבל זה שטויות. אז מה שנקרא ליג פס וורדי, כמו שביל סימונס אוהב להגיד, את מי כדאי לראות מדי פעם, אז תמיד את לוקה, וכנראה גם את זיון, כמובן שאת סטף קרי, שאלה בכלל, אבל הם ישודרו כמובן כל הזמן בנטוורקס, אז זה פחות בעיה. ובכל זאת, כשאני מסתכל, זה לא השמות הגדולים שאני חושב שיגיעו למעלה. כן. אני חושב שאם אני צריך לדרג מיד אחרי, או במקביל לגולדן סטייט, מבחינת הקבוצות עם הפוטנציאל הכי גדול, ללכת עד הסוף, לפחות במערב, אני הייתי שם שם את הקליפרס. הם נראים פתאום, הם נראים פתאום כמו משהו מפלצתי, שאם הם עומדים על הרגליים, פחד אלוהים.
לגמרי. הקליפרס... כמו תמיד בשנים האחרונות, זה אם הם עומדים על הרגליים. אבל אם הם עומדים על הרגליים, אם קוואי בריא, ואני כבר לא יכולה יותר לחשוב על האם...
אז הוא שיחק במשחקי הכנה, והוא נראה טוב.
כן, 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 כן. אבל אני אומרת, אם הוא בריא ויכול גם לשחק 60 משחקים בעונה, ביכולת של קוואי לנה, אם קוואי לא רק
בריא... אז מה, 50, גם בטורונטו הוא שיחק חצי מהעונה, כן. והביא אליפות בפלייאוף.
כן, כן, אם הוא לא רק בריא, אלא גם הוא קוואי לנה.
כן.
פול ג'ורג', אם ג'ון וול מצליח לעשות את הקאמבק שלו...
אני מאמר עליו, אני הייתי שר עליו כסף, כן. אם הייתי מאמר.
הוא נראה טוב, הוא כן? נראה טוב. כן. העומק שלהם עצום.
כן, 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 ויש להם המון המון שחקנים טובים, המון.
קבוצה אדירה עם אחד המאמנים הטובים בליגה.
אז זהו, אחרי סטיב קר, אם אני באמת עובר על כל השמות של המאמנים בליגה, אחרי סטיב קר, אני הייתי שם את הז'יטונים על...
טיילו.
טיירון לו, וקודם כל יש לו אליפות, מה שקשה להגיד היום, חוץ מאשר פופוביץ' אחורנית, מי בכלל יכול להסתובב עם רזומה כזה, זה אחד, ודבר שני, הוא יודע לחבר שחקנים וקבוצות, ראינו את זה, הלייקרס ממש בועטים בעצמם בראש וברגליים, שהם פספסו אותו כשלברון הגיע לשם.
איפה שראית שטיילו מאמן אמיתי, זה באמת בשנתיים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הפציעות האלה, הקבוצה שלו הגיעה לפלי אוף, והייתה טובה, ושיחקה כדורסל, הוא מאמן נהדר, היכולת שלו לעשות את ג'אסט, אני לא יודעת אם הוא מספר 2 בליגה, אני חושב שספולסטרה הוא מאמן גדול, יש רשימה.
אוקיי, חשבתי על המערב כרגע.
הוא בלי ספק למעלה, ואם כולם בריאים, אז הקליפרס הם לחלוטין אחת מ... 3, אולי 4 המועמדות לגמר המערב, וגם לגמר הפלייאוף, וגם קונטנדר לאליפות. קבוצה שיש לה את קוואי לנארד ופול ג'ורג' בריאים, עומדים על הרגליים, היא קונטנדר. וכן, הקליפר זה מרתק.
כן.
שיהיו בריאים.
וזה גם מסמל באופן, מאוד מאוד ברור את המעבר, גם עוד אונאי, נדמה לי, או משהו כזה, האולם החדש, שבלמר כן. בונה בלוס אנג'לס עבור הקליפרס שלו. אגב, הוא הבעלים הכי עשיר בליגה, זאת אומרת, תחבר את כל הכסף הגדול שתמיד הלך ללייקרס, את כל כוכבי הקולנוע, את כל ההייפ והכל, ומה שנהיה מהלייקרס בשנים האחרונות.
כן, אבל...
כן. נכון שזה לא יעבור כל כך מהר לקליפרס, אבל
לא
עדיין...
לא רק זה, זה כבר הרבה מאוד שנים, אתה מחכה לרגע שבו הקליפרס, זאת תמיד תהיה העיר של הלייקרס, אם אנחנו נכנסים ללוס אנג'לס, היא תמיד תהיה עיר של הלייקרס, הקליפרס לעולם לא יעברו אותה מהבחינה הזו, אבל...
אגב, הם פתרו את זה פעם באופן לא אלגנטי, הם פשוט היו באנהיים, אז הם לא נחשבו לוס אנג'לס.
לא, קודם כל זה שהם בונים לעצמם עולם משלהם, זה באמת, זה אמירה. ובנר הוא גם, יש לו הרבה מאוד כסף, והוא גם, הוא אוהד גם.
כן, הוא מהסטייל של קיובן, לגמרי. כן,
הוא אוהד. אז, והוא בנה שם יופי של מועדון, תרבות שם יחלה, וזה באמת יופי של מועדון, הם פשוט הקליפרס, והקליפרס זה אומר ש...
משהו יקרה.
משהו יקרה איפשהו בשבוע השלישי של העונה.
כמו שאמר קרים אבדול ג'אבר, כשדורון שפר נבחר בדראפט ההוא של ריי אלן, נבחר על ידי הקליפרס, ואז הוא כמובן לא הגיע לשחק בליגה, ואז קרים פיקר פה בארץ, ושלח ידידינו, ראיין אותו ואמר לו, the Clippers, okay, the graveyard, okay.
כן, אני לא יודע אם זה עדיין the graveyard, אבל זה קצת.
כן, לא, יש נחסים של...
אתה
לא יוצא מן.
זה פרגטורי, אתה פשוט תקוע שם כזה בין גן עדן לגיהנום, והם לא מצליחים לצאת מזה. אבל אתה יודע, גם למזל רן יש סוף.
תשמעי, הכללה של הבמבינו נמשכה כמעט 100 שנה, והכללה של העז של הקאבס נמשכה 80 שנה. כן, ככה זה.
ואם הכללה של הקליפרס פתאום תיגמר,
אין קבוצה. היה מאמין שקבוצה מקנדה תיקח אליפות, אפרופו קבוע אלינו.
נכון, אין קבוצה שבוע.
יפה, אז אמרנו, נניח, head and shoulders מבחינת המערב, לפחות כרגע על הנייר, זה נראה גולדן סטייט ו-LA קליפרס. עכשיו תורך.
קצת מתחת, הייתי שמה את דאלאס ואת ממפיס. דאלאס, כל קבוצה שיש לה את לוקה, היא מתחילה במקום שבו היא מתמודדת על כל דבר. הם עמדו את ברנסון שזה, אני לא יודעת עד כמה זה אובדן גדול, זה אנחנו נצטרך לראות. והם לא מאוד התחזקו. אבל לוקה הוא מהשחקנים האלה. עם הקבוצה שהייתה שנה שעברה, הוא הלך מאוד מאוד רחוק בפלייאוף. הוא נראה טוב עכשיו, אני חושבת, הוא נראה פיזית נראה טוב, הוא הוריד קצת במשקל.
הוריד, לא קצת, הוא הוריד הרבה. אני... אגב, כשהוא שיחק באליפות אירופה, כשהתחילה האליפות אירופה, הוא נראה אפילו ממש רזה, יחסית, הוא קצת חזר, יכול להיות שעבד על השרירים, אבל הוא, כן. נראה בכושר.
כן, אז קבוצה שיש לה את לוקה, היא מראש, זה מהשחקנים האלה.
אבל...
לא, אין לי כוח,
אני אגיד לך מה האבל שלי.
אוקיי.
האבל שלי זה לוקה. זאת אומרת, קבוצה שמתבססת על שחקן אחד, שאם את מוציאה אותו מהאקוויז'ן, אם את מוציאה אותו בתוך המשוואה של הקבוצה, זה קבוצה שלא עושה פליין. זאת הבעיה שלי. זאת אומרת, זה כל כך דומיננטי, שזה שביר.
יכול להיות, אבל בשנה שעברה הם נראו, בסך הכל לא רק שהוא הרבה משחקים היה בחוץ, נכון.
זה היה בשלב של העונה שנדמה לי שהרבה מאוד קבוצות כבר ויתרו.
זה יכול להיות, תשמע.
לא סקרמנטו ולא מינסוטה ולא יוטה, זה קבוצות
שלא... אין ספק שזה נקודה לגיטימית, זה קבוצה שתלויה תלות מוחלטת בשחקן אחד.
וגם לא, אגב, אפרופו ברונסון, הם לא הביאו פליימייקר אמיתי, ההרששות של... טים ארדווי ג'וניור, שזה קלעי מצוין, שיתרום להם שוב, אחרי ששנה שלמה הוא לא שיחק, הוא לא רכז.
כן, אבל
בפועל... הוא לא יכול להיות אצלו ביד.
בפועל לוקה הוא הרכז, אז זה לא כל כך משנה.
לא, אני אומר, ברגע שהוא איננו, כי ראינו כשהוא היה פצוע, לוקה, בתחילת הפלייאוף, ברונסון ניצח להם את המשחק הכי מכריע של הפלייאוף. ביוטה. ביוטה, וזה היה דרמטי מאוד.
וזה סידר לו את החוזה בניקס וכולי וכולי. אבל נשאלת השאלה, ואנחנו נקבל תשובה השנה הזו, האם באמת פונסון היה כל כך חשוב לדלס, או שזה היה מין
צורך... לא, את יודעת, לפעמים יש ברגים קטנים מאוד, שאם אתה מוציא אותם, המכונה קצת... זה לא חייב להיות ברונסון כברונסון, זה הפונקציה.
אני חושב שמה שיש לדלס זה מספיק שחקנים שיכולים לשים את הכדור בסל, וזה כל מה שהם צריכים ליד לוקה, שהוא מוצא שחקנים והם ישימו את הכדור בסל. צריך לזכור שבשנה שעברה זו הייתה אחת מקבוצות ההגנה הטובות בליגה.
כן, מספר 2 בליגה, אחרי בוסטון.
כן, זו קבוצה עם אולם ביתי, אין הרבה אולמות ביתיים יותר חזקים מהעולם של דלאס. הם יהיו למעלה, אני להגיד לך שהם מספיק טובים כדי לנצח את הקליפרס ואת הווריורס, לא. כנראה שלא, אבל הם יהיו למעלה, כל עוד לוקה בריא ובכושר הם יהיו למעלה, הוא מהשחקנים האלה.
כן, אוקיי, אני איתך בעניין של דלס, הכוכבית היחידה שאני שם ליד הדבר הזה, זה באמת כמו שאמרנו הרגע, תלות, זה לא שחקן של 20% שהוא, זאת אומרת, 1 מ-5, אפילו לא 1 מ-3, זה שחקן שאם הוא לא שם, אין קבוצה, ובעיקר עכשיו, כשאין אף אחד שיקח את הקבוצה על הגב, או על הכתפיים ברגע שמאיזושהי סיבה הוא לא יהיה 10 מסתכלים.
אם הוא לא שם, אין קבוצה, אבל באותה מידה אני חושב שבלי סטף קרי, אין, לא יודעת אם יש פליי אוף לווריורס, במערב הזה.
אני לא יודע, אני חושב שהמבנה של, בעיקר עכשיו עם כל הצעירים שנכנסים והכל, שוב, זה ספקולציה, אנחנו לא יודעים, אבל בסדר, זה פשוט כוכבית, כי הדומינטיות הספציפית של לוקה היא, אין כרגע בליקה אף קבוצה שדומה לזה, אולי הקבוצה הבאה שאני כן רוצה לדבר עליה.
אין ספק שזה מאוד שביר.
אוקיי, אז הקבוצה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, עוד סיפור כזה, של שחקן אחד שהוא כל כך דומיננטי, שאם אתה מוציא אותו כנראה שגם שם אין קבוצה, דנבר. ואנחנו מדברים על יוקיץ'. עכשיו, לכאורה הם צריכים להיות... איפשהו ברביעה העליונה, חמישה העליונה של המערב, כי הפצועים חזרו, אבל אתמול ראיתי משחק אימון, משחק הכנה, לא זוכר נגד מי הם שיחקו, וטרח מרי אחרי שג'מאל מרי, אחרי ששנה וחצי לא שיחק, פופ, מתח את ההמסטרינג. עכשיו, כל לא רציני, זה משהו קטן והכל, לא, זה לא העניין, זאת אומרת, כשאתה מתחיל עם הסדרה הזאת של MCL, ACL, טנדם, המסטרינג, אז זה כבר לא, וגם הוא לא זז טוב. הסתכלתי קצת כשהוא לפני הפגיעה הזאת, במשחק שלפני זה. הם לא מספיק בריאים, ומייקל פורטר ג'וניור, כישרון גדול, לא שומר בכלל, וגם אצלו הבעיה היא כרונית, היא בגב, ובעיות גב לא נפתרות אף פעם. ראינו מה נגמר עם לארי בירד. זה נורא, זה ממש קשה לראות את זה. איך את רואה את אנדו?
כן, אני חושבת שיוקיץ' יוקיץ' זה שחקן, שוט, יוקיץ' זה דבר מדהים. זה קטע עם יוקיץ', כי הוא בנוי נפשית בצורה כזו שזה לא כך מטריד אותו שהם מסביבו שחקנים שיעזרו לו לקחת.
גם הוא לא רוצה לנוח אף פעם.
הוא לא רוצה לנוח, הוא לא רוצה ללכת, הוא לא רוצה לעזור, הוא לא דורש טריידים, הוא לא אומר תביאו לי כוכב לידי. שום דבר, הוא בא, משחק את ה... הוא גם לא משחק כדורסל.
הוא גם לא מתעייף כי הוא לא רץ.
הוא לא משחק כדורסל, הוא משחק שחמט. זה פשוט לא יאומן הבחור הזה. אבל הקבוצה עצמה, כן, אני חושב שג'מאל מאורי זה כמובן השאלה הגדולה. זה הרבה, זה לחזור מהרבה זמן, זה היעדרות מאוד 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 ארוכה. זה לא צעיר. יכול להיות שהם פשוט, אתה יודע, לאט לאט, ואם אתה פתאום בפלייאוף חוזר לעצמך, אז הוא יופי ששחקן. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אני חושב שאם אנחנו, אתה באמת מסתכל על יוקיץ' ואתה שם אותם, יוקיץ' ולוקה הם בערך אותו דבר לקבוצות שלהם, אז דלס הם יותר טובים. אם אתה מוציא את הדבר האחד שאי אפשר
בעיקר, לראות. בעיקר מבחינת בריאות של שאר השחקנים של בן דור.
וגם מבחינת הצורה שבה הקבוצה מאומנת, והצורה שבה היא יכולה להגיב וכולי.
אגב, יש פתאום לפני שאני שוכח, שכחתי פלוס אחד שכנראה ייתן את הבכורה לדלס בכל הדבר הזה, לפחות מתחת לשתיים הגדולות. מי יצטרף אליהם השנה? מגנט האליפויות, ג'בל מגי. הוא פשוט לא יאמן, הוא רץ מקבוצה לקבוצה ואוסף אליפויות.
ויש להם עוד, הם עשו עוד שוט, יש להם עוד החתמה טובה השנה שברכה לי מהראש.
וודס, כן.
וודס
הגיע מוודסטון, כן.
יופי ששחקן. הם יהיו בסדר, הם יהיו יותר טובים מדנבר, אני חושבת. אני חושבת שדנבר, אתה יודע, הם יעשו את העונה הטובה שלהם.
כן.
אבל הם שוב, הגבול שלהם הוא סיבוב שני בפלי אוף, אני לא רואה אותם, אין להם יותר.
הם היו את החדשים מבחינת התקרה, היו את השם שלה לפני 3 שנים.
כן.
אוקיי, אז נדמה לי שאנחנו מתקרבים לסיפור הזה הגדול שנקרא יוטה, אבל מהצד המפסיד שלו, זאת אומרת, מהצד האחר שלו, שזה מינסוטה, שזה סיפור מאוד מאוד מעניין.
נכון, אבל כן.
אני רואה את הפנים שלך, וזה, אני יודע שפספסנו פה, אני דילגתי אישית, זה עליי, על שתי קבוצות שאמורות להיות בחירות יותר ממינסוטה, אבל מינסוטה מעניינת אותי יותר. ולא סתם דילגתי על שתי הקבוצות האלה, אחת זה שהייתה הקבוצה הכי טובה בליגה בעונה שעברה, וגם בין הטובות בליגה, וכמעט לקחה אליפות לפני 2 שנים, פיניקס, משהו שם רע מאוד קורה, והם נראים פשוט נורא, וגם מסתבר שהיחסים שם, זו קבוצה שאיכשהו הצליחה להרוס את עצמה, יכול להיות שתיתן עונה 60 משחקים של 60 ניצחונות עוד פעם, אבל אי אפשר לדעת, והקבוצה השנייה, שאני יודע שאת מאוד אוהבת אותה והכל, אני פחות מתרשם כרגע שזה ממפיס. מנסותה כרגע מבחינת פוטנציאל בעיניי קצת יותר גבוה.
הפוטנציאל שלהם עצום, עצום. רודי גובר זה בדיוק מה שהם היו צריכים, כי...
ולחלץ מתחת לסל את אנטוני טאונס.
אנטוני טאונס הוא הגבוה שהכי שונא להיות גבוה בהיסטוריה. אז זה משחרר אותו, והוא יכול באמת לעמוד ולזרוק את השלשות שלו. הוא משדרג להם כמובן את ההגנה למקומות שלטימברוולבס לא הייתה הגנה כזו מעולם, או לפחות מאז היה להם את גרנט, אז לא הייתה להם הגנה כזו. הכל יקום ויפול, אני חושבת, האם הם יכולים לעשות את הקפיצה הזו למעלה, על הקפיצה של אנטוני אדוארדס, מי פוטנציאל עצום ושחקן נורא אטרקטיבי ושחקן שכיף לראות אותו, לסופרסטאר אמיתי שיכול לסחוק.
אבל הוא בדרך, הוא בדרך, הוא עשה את ההתקדמות הזאת מדי עונה כמו גדול.
הוא לגמרי בדרך, אבל צריך לראות את זה קורה. וזו השאלה הגדולה של העונה, אם הוא פתאום מתפוצץ לרמה של כוכב, לא סתם אולסטאר, אתה יודע, חמישיית אולסטאר, הם סופר מסוכנים, זו קבוצה, אתה מוסיף את דיאנג'לו ראסל שיכול לקלוע מכל מקום, ויש לך קבוצה שהיא גם שומרת, יש לה גם כוח התקפי, גם ביתיות, אני מחשיבה, אני מייחסת חשיבות לביתיות ב-NBA יותר מרוב האנשים, אני חושבת שיש אולמות שעושים לך את, עושים לך את העונה, לפחות העונה הביתית. העולם של הטימברוולס הוא סופר ביתי, אין שם שום דבר, מה יש לעשות במנסות בחורף? אנשים רוצים לראות כדורסל.
אפשר לגלוש אם את רוצה, את תמיד יכולה לגלוש שם ברחוב.
בדיוק, בדיוק. הפוטנציאל שלהם באמת עצום, עצום, הוא יקום ויפול, גם על העלייה של אדוארדס, על המקומות שמצפים ממנו להיות, וגם על המצב הברגים בראש של טאונס, כי לפעמים הוא בא לשחק ולפעמים לא.
אז זהו, בשנה שעברה בפלי אוף, היו לו ups and downs, אבל ראית ניצוצות שהוא איכשהו, הברגים מסתדרים, זאת אומרת שהוא מוצא את המקום שלו.
כן, אבל הניצוצות האלה נמצאים שם כמעט כל שנה, ואתה תמיד מחכה לרגע שבו טאונס יפוך למשהו.
תראי, היו שנתיים, השנתיים שלפני זה היו שנתיים איומות ברמה האישית מבחינת, הוא צריך לזכור, היא בחצי משפחה בקורונה, היו שם זוועות שלא נדע.
אין מה לדבר, אין מה לדבר.
והבן אדם גם ככה רגיש ושייקי ו... דיברו על mental health problem של, של, של אחרים, אצלו זה big time.
זה בדיוק כנראה, וזה אני מתכוון שאני אומרת שצריך לראות אם הכל מסתדר לו בראש, ואם הכל מסתדר לו בראש, ואדוארד עושה את הקפיצה שלו, זו קבוצה סופר מסוכנת.
כן,
סופר.
כן. אוקיי, אז אנחנו נניח מדברים על ארבע, עכשיו נשלים את זה לשש הקבוצות של הפלייאוף, לצורך העניין, לצורך הדיון לפחות, אז נשאר לנו בעצם פיניקס וממפיס, אם אני סופר נכון את, את הקונטנדריות שבעיניי הן המשמעותיות. השאלה אם, על פיניקס, יודעת מה, נשאיר את פיניקס רגע בצד, השאלה אם ממפיס כמו מינסוטה, שזה באמת קבוצות לא מידל אוף דה רוד, זאת אומרת קבוצות של רגע לפני שהן אמורות להיות למעלה, השאלה אם ממפיס נמצאת ב... שנקרא on track, להיות קונטנדרית אמיתית, לעבור יותר מסיבוב שני.
זה אני לא בטוחה, זה אני עוד לא יודעת, אני חושב שזה צריך לראות עוד עונה אחת שלהם. אני חושב שמה שיש לממפיס, שהוא מייחד אותם, זה attitude. זה חבר'ה שהם...
אפרופו קבוצה ביתית, זה גם עיר יחסית נידחת.
והם לא פוחדים מהרגע. כלומר, הם לא פוחדים מהרגע, והם לא פוחדים מהיריבים שלהם, וזה מאוד, זה נורא נורא חשוב, בטח שמדובר בקבוצה שהיא עדיין נורא 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 צעירה. זו שאלה. היו ניסיונות כאלה בעבר, קבוצות שאתה יודע, נראו שנה אחת בדרך להתפוצצות הגדולה ולא קרה שום דבר. יוטה הייתה כזו כמה שנים. זו באמת שאלה. צריך לראות מה קורה עם ג'ה מורנט, האם הוא קופץ גם להיות...
יותר גבוה ממה שהוא קופץ, אני חושב שקצת קשה.
כן, בדיוק.
לא, אז זהו, שהבעיה היא, הבעיה היא, זה מזכיר לי תמיד, ציפי,
אני... האם הוא מתבגר, אתה יודע.
כן, אבל היקיר שלך, היקיר האחרון שלך, הוא אולי הדבר שמורן צריך לשים פוסטר מעל המיטה ולהסתכל עליו כל הזמן, וקוראים לו דרק רוז. היכולת האתלטית שנדמה לך בגיל צעיר, שהיא תהיה איתך כל החיים, זה כל כך שביר, וכל כך יכול להתפרק תוך שנייה, ואתה לא יכול לבסס עליה קריירה של 10, 15, 20 שנה. זאת אומרת, יש מעט מאוד שחקנים שבאמת, מה שנקרא, ממשו את האתלטיות הזאת לכדי להיות בטופ לבל. אולי ג'ורדן, אולי קובי בריינט, אולי. אני אצל רוזי התפרק, אצל אחרים זה לא הלך גבוה מדי. וינס קרטר שעשה קריירה נהדרת והכל, לא הגיע לרמות מבחינת קבוצות שהוא היה בהם, מעולם לא התמודד על אליפות. האטרקטיביות של ג'ה מורנט יכולה להיות גם הבלם שלו. זאת אומרת, לנסות כל הזמן להסתובב מעל הטבעת וכל נחיתה זה הרפתקה, זה ספורט מקצועני, זה לא קרקס.
כן, אבל לא, אני לא חושב, אני חושב שיש לו הרבה דברים אחרים. מה שצריך לראות זה האם הוא באמת ישפר, יש לו כל כך הרבה טווח שיפור, קליעה מבחוץ, קבלת החלטות, הגנה.
כן, אבל עדיין חור מאוד מאוד רציני בהגנה. מאוד 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 רציני, קשה לו לשמור.
יש לו המון 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 טווח שיפור, צריך לזכור שהוא עדיין, שוכחים שהוא עדיין, הוא באמת נורא צעיר.
כולם צעירים, כל החוזיק בגולדן סטייט, כמעט כל החבר'ה האלה ב-LA.
הקבוצה הזו היא נורא 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 צעירה, אני חושב שג'ה מורנט כבר נמצא קצת לפני איפה שהוא אמור היה להיות. זו תחושתי. כן? צריך לראות מה קורה איתו.
תכף כל עשו סיבוב שני בפלי אוף, צריך להגיד.
ממפיס, תשמע, בטח, והם עשו צרות לגולדן סטייט.
כן, אבל צריך לזכור ששתי הלוס אנג'לס, שתי הקבוצות מאלה לא היו פאקטור.
נכון.
וזה בעיה, ודנבר פצועה. היו שם כמה פלוסים שאתה לא תקבל אותם כל עונה.
זו בדיוק הייתה הנקודה הבאה שלי, שהשנה הזו תהיה מבחן. אם ממפיס באמת ניצלו איזה וקום שהיה בשנה שעברה, או שהם הדבר האמיתי, אני לא חושב שלמישהו יש תשובה לזה. אבל זו אחת השאלות המרתקות של המערב, ובכלל זה מאוד מעניין לראות אם הניסוי הזה הוא אמיתי, או שזה היה פלוק, כי היה מקום והם נכנסו.
כן, זה גם במידה רבה נראה כמו קבוצה שמבוססת על יותר מדי שחקנים שקצת יותר מדי דומים אחד לשני. זאת אומרת, אם את מוציאה רגע את אדמס, ואולי אפילו את ג'י-ג'י-ג'י, ג'ארן ג'קסון ג'וניור, כל האחרים הם מיד-סייז כאלה, או לא ממש גבוהים, או לא ממש קלעים גדולים, אם זה דזמונד ביין, אם זה קלארק, כל מיני שחקנים כאלה ש... לא יודע, אין בלנס בין גילאים שונים, בין גבהים שונים, בין דרגות חוזק, בין תפקידים שונים. זאת אומרת, נראה שכולם סוג של כזה סקנד גארדס וסמול פורוורדס, לא יודע, לא קבוצה שנראית בנויה נכון מבחינת כל החלקים שלה. זאת התחושה שלי, ככה נראתה לי בשנתיים האחרונות.
כן, אבל כשאתה מסתכל על לאורך שנים, מסתכלת על גולדן סטייט, הם גם לא נראו בנויים.
לא מדויק, אנחנו שוכחים את השחקנים ה-utility players שתמיד הם ידעו להביא, אם זה ווסט, ואם זה מגי, ואם זה פצ'וליה, והם תמיד ידעו להביא את מה שהיה צריך שם, שון ליבינגסטון, איגודלה שתמיד היה. נכון שהאלה שנשאו את רוב הנטל, בסך הכל יכולת להחליף כמעט כל חייל בכל חייל, אבל היה להם בצדדים דברים שיכולו תמיד יכולו לייצב אותם. ובקבוצות הצעירות האלה, גם מנסותה וגם ממפיס, לא עד הסוף, לא עד הסוף. זה לא נראה, אם אני נניח עכשיו אנחנו לוקחים לוח גדול עם מגנטים ומתחילים לסדר קבוצות והכל, אז מגנטים מתחלפים ולא מגנטים משלימים, כמו שאני רואה את זה, אם הייתי צריך לסדר קבוצות מאפס. אבל זה הראש שלי ככה עובד, אני לא יודע אם זה נכון או לא. והגענו לשאלת פיניקס, מה קורה עם הקבוצה הזאת? מה זה נראה לך?
אני לא יודעת, בכנות אני לא יודעת. אני שייך למחנה שגם בשנה שעברה וגם בשנה לפני כן מאוד הופתע מפיניקס. אני לא חשבתי, לא החזקתי מהם, אני עדיין לא מבינה איך הם היו כל כך טובים או איך הם ניצחו כל כך הרבה משחקים.
עוד פעם הסיפור הזה של וקום.
אז יכול להיות שזה וקום. אני באמת לא יודעת, אני לא רואה אותם הולכים.
תשמעי, ההתפרקות שנה שעברה ומה שיצא אחרי זה, כשאתה שואל, עכשיו, במחנה אימונים הנוכחי, האם, שואלים את, נו, הסנטר איתון, האם דיברת עם מונטי וויליאמס מאז משחק 7 נגד דאלאס? לא. סליחה? 5 חודשים עברו מאז. מה זאת אומרת לא דיברת איתו מאז? מה זה הדבר הזה? עכשיו, גם הוא, כל הדרמה קווין, כן עוזב, לא עוזב, קיבל את ההצעה, השבו את ההצעה, חתם על חוזה שהקבוצה לא רצה לחתום עליו. זה לא יכול להוסיף בריאות לקבוצה. זה דבר נורא.
לא, אני חושבת שלפיניקס היה איזה חצי רגע.
החלון.
היה להם חלון קטן מאוד, הם לא נכנסו בו כי... גם כי...
ג'יי קראודר דורש לעזור.
גם כי קריס פול, אחד הפוינטגרדים הגדולים בהיסטוריה, יש לו בעיה להיכנס בחלונות האלה שלאורך כל הקריירה.
תשמעי, הוא לא עומד על הרגליים. הוא פשוט לא עומד על הרגליים בפלייאוף ארוך.
הגיע הזמן שהוא, אתה יודע, הוא... לא איש צעיר.
אבל זה הולך לנהיה קשה.
וגם כי, ושוב, אולי אני במיעוט כאן, אני חושב שדווין בוקר הוא אוברייטד באופן מטורף, ממש. אתה יודע, היו שנים שמעתי השוואות
לקובי
בריינט, ומה אתם מבלבלים את המוח? הוא יכול לתפוס לו משחקים של בעונה הרגילה, שפתאום הוא יקלע 50 נקודות. יש שחקנים כמוהו, לא מעט שחקנים כמוהו, הוא לא יותר טוב מג'יילן בראון בבוסטון.
מה זאת אומרת, הוא הרבה פחות טוב בעיניי.
בדיוק, הוא לא יותר טוב, כמעט בכל קבוצה אני יכולה למצוא לך גארד שהוא כמעט כמוהו, או לפעמים הכל שאלה של ברנדינג, איך אתה ממתג את עצמך, ואיך אתה מתנהל, ואיך אתה משיג סושיאל מידיה אינגייג'מנט, ואיך אתה חבר של הפרשנים וכו' וכו'. אין לי שום סיבה לחשוב שדווין בוקר הוא שחקן שיקח את פיניקס יותר, אני עוד כמה שנים, ולא עוד הרבה, הוא יהיה כמו מיטשל. הוא פשוט, הוא יהיה חלק
הם מאוד דומים, הם מאוד דומים במובן הזה. הם שומרים, שומרים באופן מוגבל מאוד. המסירה שלהם רעה מאוד, והם מסוגלים לקלוע. עכשיו, זה לא מספיק את זה.
כן, אבל
זה לא סטף קרי.
ההבדל הוא שמיטשל מסוגל גם לשמור, הוא פשוט
מסוגל שיראה לנו את זה, אני
בדיוק, לא, אבל יש לו את היכולת לשמור. דווין בוקר, אני חושב שהוא לא מנסה, לא, אני מתכוון לזה שהוא יהיה כמו מיטשל, פשוט בחלק מתהליך הפירוק של פיניקס שיתחיל.
זה ברור, זה ברור, איזה נכסים אחרים יהיו להם. כן, אבל יותר מזה, אני חושב שגם כל ה... קריס פול זה בעיה של גיל, בעיה של שבריריות, בעיה של הגודל שלו, צריך להגיד כמה שהוא קשוח ונמרץ וגאון והכל.
הוא מדהים, לא היו פה אינגל.
כן, אבל עדיין הוא לא מסוגל לשמור על שחקנים שהם גדולים וגבוהים ממנו, מעולם לא יכול היה.
לא, לא
יכול, לא פיזית.
הוא גם לא יכול להביא להם קבוצה לאליפות.
יפה, והדבר השני, אין לו רגליים וגוף. להחזיק מעמד לעונה של 100-102 משחקים. אין לו את זה, אין לו את זה. ומי שבנה, היה להם את ההזדמנות ברגע שהם הובילו 2-0 על מילווקי. ברגע שהם לא עשו את הדבר הזה, אגב, פיניקס היסטורית, זה מה שקרה להם גם ב-92 מול שיקגו, היה להם את ההזדמנות אז עם קיי-ג'יי וברקלי וחבר שלנו דומאס וכו', ופספסו, ובזה נגמר העניין. יש הזדמנויות כאלה, כמו קארל מלון וג'ון סטוקטון, גם נגד ג'ורדן. מה לעשות? נתקלת ביאניס.
יש לך חלון קטן, ויש הרבה דוגמאות בהיסטוריה של קבוצות שהגיעו לגמר, אתה אומר, אוקיי, יש להם עוד זמן, הן צעירות, הן נבנות, אנחנו נדבר על זה במזרח, על האם
כן,
בוסטון.
כן, כן, בוסטון.
בוסטון לא פספסו את החלון הקטן. לפעמים יש לך חלון אחד קטן שיק, לא נכנסת בתוכו, זהו, הוא נסגר, הוא לא ייפתח שוב.
נכון.
אני חושב שפיניקס איבדו את החלון הזה.
אני לא אתפלא אם הם יידרדרו מתחת למקום הרביעי. לגמרי, לגמרי לא.
גם אני לא, אני לא
רואה אותם. אני לא רואה אותם
ברביעייה. בעולם שבו הקליפרס בריאים ולוקה בריא.
והם הולכים והם ילכו לריב עם הקבוצה שהם השפילו לפני שנתיים, את הלייקרס. והגיע הזמן שתדבר כמה דקות.
עוד לא דיברנו על הלייקרס.
או, ברור, חיכיתי לזה. תשמעי, זה הסיפור שאינו נגמר, מה שנקרא. מה יהיה עם הדבר הזה? גם אתה יודעת, אני חושב על זה של, אוקיי, היינו נפטרים בכל מחיר, כבר דיברו על להביא מאינדיאנה את מיילס טרנר ובאדי הילד, ולזרוק אותו ולהעיף לפח $20 מיליון בהפרשים, או מה שלא יהיה, או להושיב אותו כמו ג'ון וול במשך עונה, תלך מאיתנו, אל תשחק ואל תבוא לנו בחלום. לא, עכשיו הביאו גם את פטריק בברלי, וכל הפרשנים פשוט נקראים מצחוק כששני האידיוטים האלה מספרים אחד לשני, אנחנו מסתדר מצוין אחרי שהם פחות או יותר, כמעט הרגו אחד לשני לפני איזה 6-7 שנים. מה זה הדבר הזה? עכשיו הביאו את שרודר, שבכלל, אתה יודע, זה כאילו, איך אתה מסתדר שרודר, ווסטבורג ובברלי בקבוצה אחת? מה הולך להיות עם זה?
קודם כל, אני חושבת שדי ברור, זאת אומרת, זה שהם הביאו את שרודר, שהוא שחקן שאני מאוד מחבבת, אני חושבת שהם הביאו את שרודר, זה אומר שברני היה מחליט שהוא מושיב את ווסטבורק על הספסל, הוא לא פותח איתו, הוא חייב לו לפתוח איתו, אם הוא לא מסביר לו, תשמע, אתה שחקן שישי, אתה תקבל את הרבע השני, אתה תקבל את סוף השלישי ותחילת הרביעי, תעשה בהם מה שאתה רוצה, תעשה את הנקודות שלך, אם הוא לא מצליח
להגיע... תגנוב ריבאונדים לכולם.
אם אתה לא מצליח, בדיוק, אם הוא לא מצליח להגיע איתו לאיזושהי הבנה כזו, זה גמור להם מההתחלה. אני יודעת, מה אני אגיד לך, אני לא מסתכלת אפילו כבר על הקרקס הזה של בברלי וווסטברוק וכל זה, אני מסתכלת על שני הגדולים, אתה יודע, ונגיד, לברון, לברון זה לברון, או שהוא בריא או שלא. אם הוא בריא ועומד על הרגליים, הוא לברון ג'יימס.
כרגע הוא נראה בחור בן 19, זה לא יאמן.
זה לא יאמן.
שהאיש הזה נראה בגיל 38, 9.
זה לא יאמן. אז תשמע, אז
עונה 20, ציפי, עונה 20 ב-NBA.
אם הוא אותו דבר, אז הוא אותו דבר ועזוב. השאלה היא לגבי חבר דיוויס ו...
רגלי הזכוכית, מה שנקרא.
רגלי החמאה שלו, גב המרגרינה שלו, ומה בבחינות גם מוח
הבינה הרכה
שלו. זו השאלה. אם יש להם איזשהו סיכוי להיות משהו, זה תלוי באנטוני דיוויס, ואף אחד לא יודע. אף אחד לא יכול להגיד לך מה יהיה אנטוני דיוויס השנה. אתה יודע.
אף אחד לא יודע באיזה תפקיד הוא ישחק השנה.
אף אחד לא יודע.
4, 5, 5, 4, אף אחד לא מצליח לתת תשובה אחת בסיסית לדבר הזה. זה קבוצה, לוס אנג'לס לייקרס, הם יחד עם הסלטיקס, הם מובילים את סך האליפויות של כל הליגה. מה זה הדבר הזה?
אני חושב שהוא בעצמו לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. זו הבעיה הכי גדולה של אנטוני דיוויס, הוא בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. אני לא יודעת אם הוא ממש 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 רוצה בכלל להיות שחקן כדורסל, אני לא יודעת מה קורה איתו. שזה ממש חבל, זה כישרון חד פעמי, אבל זה תלוי בזה, זה תלוי בו ובבריאות של לברון. שער הקרקס, אני יודעת, הם יצטרכו לפתור אותו באיזושהי צורה. אני לא יודעת איך להגיד לך. הבעיה עם קבוצה, כמו כל קבוצה של לברון ג'יימס, זה שאתה לא יכול לפסול אותה לגמרי בחיים. אז אתה לא יכול לדעת.
אמרנו את זה בשנתיים האחרונות וראינו מניה.
אבל אתה עדיין לא יכול לפסול אותה.
אני לא, אני האחרון שפוסל. אני חושב שאחרי כל מה שאמרנו על לברון...
כשלברון נראה ככה, אתה לא יכול לפסול קבוצה שלי.
אני מסכים איתך. אני חושב שגם יש פה מימד של מימד טרגי. כי... לברון הוא באמת one of a kind, אבל ברמות, ספק אם ראינו, ברמות של בריידי אולי. והדורביליטי הזה, היכולת האתלטית באמת בלתי נתפסת במשך כל כך הרבה שנים, וכמו שהוא נראה, שהוא נכנס לעונה הזאת, הוא באמת נראה אפילו יותר טוב מחמש העונות האחרונות, הקבוצה הייתה צריכה גם לתקן את הטעויות שהוא עשה. כמובן שזה על הראש שלו במידה רבה כל הסיפור עם ווסטבורק. אבל בסדר, קודם כל נתתם לו את הדבר הזה, אתם צריכים לקחת אחריות, כי אסור היה לכם לתת לו את הדבר הזה, וזה על הראש שלכם, לא משנה מה, אתם המחליטים. דבר שני, כבר טעיתם, אתם לא מסוגלים לתקן, אתם הלייקרס, פור גאד סייק, מה זה הדבר הזה? לא יכול להיות שנתקעתם עם הפלונטר האינסופי הזה, ואתם לא מצליחים לצאת ממנו. מה אתם חושבים שיקרה? עוד עונה לזרוק לפח, לברון נגמר. הוא לא יישאר לנצח.
אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שהלייקרס נכנסים למקום שהם לא היו בו מעולם, זה טיפונת טריטוריות הניקס. שחקנים חושבים שלוש פעמים הם רוצים לשחק בלייקרס בכלל.
דיברנו על זה, כן.
כן, וזה באמת משהו שלא היה להם אף פעם.
כן, הם תמיד בנו את הקבוצות שלהם על פרי אייג'נס וטריידינג. הם לא בנו על דרפטים.
ועכשיו אין, אתה לא יכול, אתה לא מצליח... הגיוני שאף קבוצה לא רוצה לתת לך הרבה בשביל ראסל ווסטברוק, אבל זה שאתה לא מצליח להביא פרי אייג'נט רציני...
זה שאתה לא מצליח אפילו להגיד, אני עכשיו אוכל לוקש של 50 מיליון דולר ובולע את הצפרדיה הזאת. הרי הוא מזיק לך יותר מאשר מועיל, אתה גם משלם וגם אוכל את הצפרדיים. מה עשית בזה?
והלקרס זו קבוצה שהיא באמת, קודם כל היא יכולה להרשות לעצמה, היא יכולה לשלם לקשרי.
כל הקבוצות יכולות, תסבי, כל הקבוצות יכולות היום להפסיד כסף.
היא יכולה לשלם לקשרי טקס ברמות של כמעט של גולדן סטייט, אין לה שום בעיה בכלל, אין להם מגבלות תקציביות. אני לא יודעת איך העסק הזה שם
מתנהל. יש תסריט שהם נכנסים לפליי אוף ולא לפליי אין? חמישי שישי, מקום חמישי שישי כזה?
איך אמרתי לך, כל קבוצה של לברון ג'יימס, כן, בטח, יש תסריט.
זה אומר שקבוצות טובות ייפלטו החוצה.
יכול לבוא לברון ולתת עונה של 30.
לא, אבל הוא חייב, כמו שאמרת, הוא חייב את אנטוני דייוויס או איזה ג'וקר שאנחנו לא רואים כרגע. לבד הוא לא יעשה את זה.
בוודאי שלא, אבל ברגע שהוא נותן, יכול לתת לך עונה של 28 ו-13, ואנטוני דיוויס נותן עונה של 25 ו-10.
אז בי, שישחק. לא משנה כמה הוא נותן. אבל לגבי לברון, אם לא יורידו את הדקות, נכון שהוא אף פעם לא רוצה לרדת והכל, זה, את יודעת, פיזיקה, פיזיולוגיה, הבן אדם בן 40 עוד מעט, לא יכול להיות שישחק 35 דקות במשחק.
מה שאני אומרת זה שעל פניו יש... הם קבוצות פליי אין.
מה שהיו לפני שנתיים וזרקו מהפלייאוף את גולדן סטייט.
אבל עם קבוצת פלייאין, עם הכוכבית של יש לנו את לברון ג'יימס והכל יכול לקרות.
טוב, עם זה אני לא הייתי הולך למכולת, אבל בסדר.
מה כן הולכים למכולת ב-NBA היום?
כן, כן. אוקיי, אז אנחנו פחות או יותר יודעים איפה אלה שאנחנו מסתכלים עליהם כקונטנדרים. עוד אחת שהייתי שם אותה בסימן שאלה עם הרבה כוכביות שם, דיברנו על זה בהתחלה, ניו אורלינס. היא קבוצה מאוד מאוד מעניינת, שיכולה ליפול עמוק לפלייאין, אבל גם יכולה להתברג גבוה מאוד אם היא נכנסת לרול, וויליאמסון בריא ונותן את משהו מסוגל לתת.
כן. זה מאוד מעניינת. השאלה הגדולה היא, כן, וויליאמסון ואינגרם.
וסי-ג'י מקלם.
וסי-ג'י מקלם, אם הם מצליחים להתחבר, זו קבוצה סופר מסוכנת. אבל זו שאלה של להתחבר. יש לך שלושה שחקנים שכל אחד מהם צריך את הכדור. מישהו, אני מניחה שמקלם בגלל שהוא ותיק והוא גם בחור רציני, הוא ייקח צעד אחורה. שאלת אינגרם זיון, בזמן הקצר שזיון כן שיחק עד עכשיו, נדמה שהם לא מסתדרים, זו השאלה הגדולה. זו קבוצה, היא יכולה להיות ממפיס של השנה שעברה, והיא יכולה להיות סתם. וגם פה,
אגב, הסתם הזה היה רחוק משחק אחד מלהעיף את פניקס בסיבור הראשון.
כן, כן. זו קבוצה מאוד עמוקה, זו שחקנים שאת יודע, אנחנו לא שמים עליהם לב, אבל זו קבוצה עמוקה של אנשים שיכולים...
כן, כן, הסתכלתי עליהם בליג פאס היום, קצת כמה דקות, קודם כל באמת בשביל לראות את זיון, והוא נראה... באמת, נולד מחדש כאילו, הוא רוצה, הוא נהנה, הוא פתאום, כן. פתאום חזרו לו החיים, והוא הוריד, הוא הוריד במשקל בצורה דרמטית.
כן.
אז זה מאוד מעניין, יהיה מעניין לעקוב אחריהם. סוס שחור נוסף, יש גם את פורטלנד שלילה חוזר בזה, אבל אני לא חושב, לתחושתי, אם הם בפלי-אין הזה למטה בפלי-אין, וגם את זה בספק גדול. קבוצה מעניינת שכן שווה להציץ בה מדי פעם, לדעתי, זו סקרמנטו. יש שם כמה דברים מעניינים, שקודם כל הם יחליפו מאמן, והביאו מאמן שעבד באקדמיות, נכון שכמאמן ראשי הוא לא הצליח להיות מי יודע מה, מייק בראון, אבל עבד עם סטיב קר כל השנים הטובות בגולדן סטייט, ואפילו ניצח משחקים כשקר נאלץ לא, לא, לא להיות כמו שהם הוא לוק וולטון בזמנו, כשקר לא היה על הספסל. אבל הם הצטברו שם כמה שחקנים לא רואים בכלל.
כן.
מעניין לראות איך הם הסתברו.
אני שם אותם לפני פורטלנד, אבל הם עדיין רחוקים שנה, שנתיים מלהיות קבוצה שבכלל צריך להפס לחשיבות או דקות משחק. המקום שבו אני חושבת כן נבנה משהו מעניין עכשיו זה אוקלאומה. אבל...
קודם כל, הולגרם לא ישחק השנה.
בדיוק.
אז זה כבר הלך...
בדיוק.
גורם, האקס פקטור איננו.
נכון.
אגב, יוסטון יכולה פתאום להפתיע, יש להם המון המון צעירים אתלטים ברמה מטורפת.
אותו דבר, אבל זה הכל קבוצות של תחתית המערב.
לגמרי, תחתית של הצמרת, זאת אומרת, זה לא סן אנטוניו ויוטה שבאים לעשות טנקינג מראש, בלי שום שאלה בכלל. אפילו פופוביץ', ראית את הרעיון שלו? אם הייתי מאמר בווגאס, לא הייתי שם ז'יטונים על אליפות של סן אנטוניו.
לא רק זה, השנה המרוץ לטנקינג יהיה...
בטח, בימה.
מיוחד במיוחד, הפרס הגדול הוא בלתי נתפס בכלל.
יש גם, אבל גם המספר 2 הוא חתיכת הרוב או משהו כזה.
המספר 2, תשמע, אנדרסון הוא משהו מיוחד מאוד, אבל...
כן, אבל בימה זה הוא...
זה חייזר, זה לא דומה
לכלום. זה לא, רב שעמוד על הרגליים, הם כל כך מפחידים אותי כל הרלף סמסונים של העולם הזה. זה נורא מפחיד, זה נורא מפחיד.
לא, אבל אני לא חושבת שהוא רלף סמסון.
מבחינה, תשמעי, העולם התקדם והכל התקדם, אבל מבחינת הבאז, שמעתי היום פודקאסט של החבר'ה שלך, חבר'ה אמריקאים, שמדברים מבחינת הבאז ברמה של ביגמן רץ, קולע, אתלטי, מקדרר, לא היה מאז סמסון, והניסיון מראה שהחברה האלה, אפופו שון ברדלי כאלה, שיש דבר כזה גבוה מדי. יש את הדבר הזה שבן אדם גבוה מדי, הולגרם כזה, שהם בסוף לא יכולים להחזיק את המסה האדירה הזאת על רגליים כאלה.
יכול להיות, אבל אנחנו מסתכלים על מישהו שהוא מבנה הגוף שלו, הוא לא דומה לגבוהים אחרים.
נכון, אני מסכים, זה משהו אחר.
הכדורסל שהוא משחק לא דומה לשום דבר, הוא זורק שלשות, כאילו...
לא,
הוא... אור גורן.
לקחת אותי חזרה לעמק.
כן, לא, אני השבוע הסתכלתי על הדברים שהוא עושה, באמת, בלסת שמותה.
כן, כל מי שראה את זה, כל מי שכתב על זה, כל מי שפרשן את זה, נשארו בלי אוויר.
אתה ראית את אורך הזרוע שלו?
הוא חוסם בלי לעמוד על קצרת האצבעות, הוא חוסם שחקנים של 2 מטר. הוא עומד, עומד בעמידה, הוא חוסם שחקנים
של 2 מטר. זה אדם שיכול לעמוד על קו העונשין ולחסום שלושה של קרי.
זה כמו רון דנלופ, כשהיה חוסם כדורים שהיו נופלים לטבעת בשנות ה-70, זה דברים נורא משונים.
את אור גורן,
את רואה.
עוד יותר אחורה.
אני יכול להזכיר לך עוד כמה שמות כאלה, ביל פלס, את זוכרת. היו כמה אקסמפלרים שונים ומשונים. טוב, תשמעי, קודם כל זה באמת ליגה כל כך נהדרת, שאפילו אם אתה מסתכל על התחתית של התחתית, עזבי אותה כרגע, היא לא מעניינת אותי, אבל אפילו לראות איך נניח קבוצה באמת מועדון מפואר, כמו סן אנטוניו, מחליטים לבנות מאפס מחדש, אפילו לעקוב אחרי מה הולך לעשות אסי ביופורד ופופוביץ' בבנייה הזאת, from scratch, איך דבר כזה, מי ישחק שם? האם באמת הם יתאמצו לו להפסיד? כי זה לא ב-DNA של הקבוצה, הם לא בנויים לעלות למשחק ולהפסיד, זה אף פעם לא קרה להם, זה נורא מוזר הדברים האלה.
הם לא יעלו להפסיד, מה פתאום? לא בהתחלה, לא בהתחלה.
אתה יודעת איך זה. אתה יודע שאין לך סיכוי, אתה רוצה לקבל כמה יותר כדורים בלוטרי.
שובי, אחרי פגרת האולסטאר, אנחנו נראה מרוץ לתחתית שלא ראינו בחיים ב-NBA. כל מי שיבין שאין לו סיכוי להיות אפילו בפליי אין, זה יהיה פשוט מכירת חיסון מטורפת.
כן, נדבר גם על...
אדם סילבר, מצד אחד הוא השתגע מזה, מצד שני הוא הבלע את הלשון כי הוא יודע ש...
ציטי, זה קורה כל שנה ב-NFL, כי שם אין לוטרי אפילו. אין לוטרי. שם הם פשוט נלחמים לא לזרוק לאנזון בסוף העונה, או לרוץ אחורה לכיוון של השדה שלהם, בשביל לא נוצר במקרה, אתה יודע, שלא מישהו ככה יתגלגל לאנזון. אבל אגב, זה הספורט האמריקאי כל כך שוויוני בסוף.
הפליין נועד כדי באמת לצמצם את הדבר הזה, לתת לקבוצות סיבות ללכת לזה, אבל אם אתה מקום 15, 14, 13, אני יכולה להבין למה אתה מפסיק להתאמץ, אם יש לך סיכוי לקחת את ויקטור. אין מה, אתה יודע.
תשמעי, בבייסבול זה אפילו חלק מהמשחק, פריטנדרס וקונטנדרס, והמוכרים והקונים, וסביב, אני יודע, אוגוסט, ברגע שהוא אפילו לפני, ביולי או סוף יולי, קבוצות שמבינות שהן לא הולכות לפלייאוף, פשוט נפטרות מכל השחקנים שהם יודעים או שהם הולכים לגמור חוזה, או שהם יכולים לקבל עליהם משהו גם אם לא גומרים חוזה, והם פשוט נפטרים מכל הנכסים, זורקים אותם, פשוט נותנים אותם לקבוצות שרוצות לקחת אליפות. יכול להיות שגם נראה את זה במה שנקרא טרייד דדליין בליגה השנה. אין סיבה שלא בעצם.
תהיה עונה משעשעת מאוד, גם נהדרת ושוויונית ופתוחה לגמרי.
כן, יש מעט מאוד קבוצות, דיברנו על 2 עכשיו, באמת רק 2, כשאני חושב על המערב, אין יותר מ2 שבוודאות לא הולכות, 3 אולי, גג.
3, כן.
שלא מתכוונות לנצח.
לא, המערב חזר לעצמאות.
אבל גם במזרח, נדבר בימים הקרובים, אין יותר מדי כאלה. קבוצות בסך הכל בנו את עצמם.
לא, גם המזרח מצוין. הליגה היא דיברנו על זה במה שעברה, וזה רק מתחזק, היא לא הייתה במצב יותר טוב מעולם.
כן.
אני שמה את מייקל ג'ורדן בצד.
לא, ודאי.
הליגה היא לא הייתה במצב יותר טוב מעולם.
גם כמות הכישרון העילי, אם אתה מסתכל על ה-400-500 שחקנים, הפעם הייתה שכבה של כמה עשרות, היום חצי מהליגה או שליש מהליגה הם כישרונות על.
היום השחקן העשירי בכל קבוצה הוא שחקן עצום.
כן. כן, ואם תיתן לו מספיק דקות, רוב הסיכויים שגם הוא יהיה בחמישייה. זאת אומרת, הרבה מאוד שחקנים פשוט לא מקבלים את הצ'אנס להראות את מה שהם מסוגלים להראות. או כאלה שרוצים לקחת אליפות, אם אני מסתכל את כל מיני שחקנים שפשוט היו בגולדן סטייט, כי זה היה המקום להיות בו, והם ידעו שהם ישלמו על זה בדקות.
בגלל זה להשיג מקום בהם, זה מקום העבודה הכי קשה בספורט העולמי היום. אין יותר קשה. יש מעט מאוד מקומות למיליוני כישרונות בכל העולם, ואם אתה לא
שחקן... שזה כל העולם, פעם העולם לא היה רלוונטי לדיון הזה.
ואם אתה לא שחקן כדורסל שיכול לעשות הכל, אין לך מקום ב-NBA, אין יותר מקום לביל אמביו, אין.
או לקורט רמליץ. וויל פרדו וכל מיני כאלה.
אין יותר מקום לשחקנים כאלה, או שאתה יכול לעשות הכל, או שאתה שחק באירופה, או בסין.
גם בסין, אני לא בטוח את כמה כל אחד. חום מזה שאת יודעת, רוסיה ירדה מהפרק, סין גם לא ממש אטרקציה גדולה לשחקנים היום. כמות המקומות ששחקנים יכולים לשחק בהם יחסית למה שהיה לפני עשור די הצטמצמה. העולם פחות ידידותי ממה שאנחנו זוכרים שהיה לכאורה. טוב, תשמעי, זה כרגיל היה כיף. אנחנו ניפגש שוב לקדם את המזרח מתישהו בימים הקרובים. יש מלא חגים ומלא זמן פנוי, לא שיש לי כזה, אבל בסדר, ואני ממש כבר מחכה לזה. זאת אומרת, הסתכלתי קצת על משחקי ההכנה, בדיוק אמרתי לבן שלי, בשביל מה הם שמים סקור? כאילו, מה המשמעות של התוצאה הסופית של כל המשחקים האלה? אל תספרו בכלל נקודות. תעשו טסטים. לא, זה אמריקה, בסדר, אני יודע. ציפי, שיהיה סוכות שמח, אני מקווה שכבר תקעת את היתד שם בחצר.
כן, כן, כן.
אני יודע.
הלולב פה צומח.
אני יודע, והקישוטים, אני יודע שאנשים אחריות על הקישוטים, אז אני סומך עליי בעניין הזה.
בסדר גמור.
טוב, יאללה, תודה, נתראה בקרוב.
ביי ביי.